טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה בפסקה למד ה', זה בעמוד פ"א לדעתי אצלכם, נכון? הנושא של השיעור זה בעצם הטהרה הנדרשת עם התפתחות הגאולה. בסדר, נקרא לזה ככה. זה הנושא של הפסקה. אז נתחיל. כל מה שמקיף, מקיף את המציאות בכל הדרגותיה בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. כן, המקדש, אני אקרא עוד משפט ויסביר. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה, ותחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש, בשביל אלה השלבים התחתיים, קושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. מה הכוונה פה? מה זה כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה? אם אנחנו עסוקים רק בשכל, רק בלימוד, לא חובה טהרה. מה הכוונה טהרה? הטהרה זה מטומאה, כן? כלומר, אם אדם נטמא, אז הוא צריך לטבול, נכון? אם הוא רוצה להיכנס להר הבית, רוצה להיכנס לבית המקדש, הכוונה, כן? אם אדם רוצה לאכול תרומה, לאכול קודשים, כל מה שהוא מקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. מה זאת אומרת בכל הדרגותיה? דרגותיה לא רק השכליות, אלא גם כן החיים הממשיים. החיים הממשיים, יש פה ספר, יעקב. החיים הממשיים, חיי הגוף, הבשר, הם זקוקים טהרה. טהרה פה זה במובן של טבילה, טבילה במקווה. טהרה זה גם תיקון המידות, אגב. זה גם קשור לדבר הזה. אז יש דברים שהם לא מקיפים, הם נקודתיים. או שהם הם אפילו עליונים, אבל עדיין הם לא מקיפים. אז זה לא דורש טהרה, כי אין פה מפגש עם העולם התחתון. יש פה רק מפגש אולי עם עולם עליון, אולי זה רק למדני כזה, לימודי וכו'. אדם ש... אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה, אדם שהוא רוצה ללמוד תורה. נגיד שהוא... היה לו מקרה לא טהור או משהו כזה. האם הוא חייב לטבול? לא. רוצה להתפלל? לא. רוצה לקרוא קריאת שמע? לא. בסדר? הייתה תקנת עזרה, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם הזה. תקנת עזרה שכן ניסתה ליצור שם טהרה. כי זה לימודי וכו'. אבל אם אדם רוצה להשתמש בכוחות יותר תחתיים, כמו שאנחנו תכף נראה בפסקה, שזה הרגש והדמיון, אז פה כבר נדרשת טהרה. בשביל שההדרכה הלימודית היא גם תופיע בצורה ישרה וטובה בעולמות של דמיון ורגש, כבר צריך פה שהצד התחתיתי יותר, הגוף הוא יהיה טהור. כדי שזה, איך אומרים, יתיישב יפה. כמו שלפעמים רואים את זה שתוכנית מאוד מאוד גדולה, היא יכולה ליפול. למה? בגלל הפרטים הקטנים. תוכנית מצוינת, אבל הפרטים הקטנים לא היו סגורים עד הסוף, זה מה שהכשיל את כל המהלך, נכון? אז אותו דבר כאן בעבודת השם, ומעין הקדמה כזאת. אז כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, הכוונה פה העליונות, הרוחניות, וגם הגשמיות, החומריות, כן? בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש וקודשיו, כוללים את רוממות אצילות ההשכלה, כן, זה כל העבודות שם, זה סתרי התורה הכי פנימיים שם, המקופלים בכל העבודות של הכהנים, וכלי המקדש וכו'. אז רוממות אצילות ההשכלה, בכלל כל העולמות מקופלים במקדש עצמו, ותחתי טהרת הבשר, אדם, כן, הבשר, הדמיון והרגש, כלומר, צריך גם כן שהכלים לא ישתמשו בהם לדבר שהוא לא קודש, נכון? זה נקרא מעילה, נכון? הכל צריך להיות מדויק, כל דבר לפי ההדרכה האלוהית. כלומר, הטהרה פה היא נצרכת מרום המדרגות עד תחתית המדרגות, בגלל שזה כולל הכל, זה... אז הוא נותן את זה בתור מעין משל כזה. לתחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש, ובשביל אלה השלבים התחתיים, המקושרים לכללות הכל, באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. מה זה הדמיון והרגש במקדש? אנחנו רואים שיש, נגיד, שירת הלוויים. זה הרבה עולם של רגש, של דמיון, נכון? גם כן, העיסוק בהשגות רוחניות, הוא דורש איזשהו מעוף של דמיון. לפעמים השגה של סתרי תורה, היא דורשת מעוף רוחני של דמיון. לכן המקובלים מאוד מקפידים, למשל, לטבול, לפני שהם לומדים, אם צריך, בסדר? כי, או לפחות לשפוך על עצמם תשעה קבין וכו' של מים, שזה גם כן דומה לטבילה, קצת פחות טוב, אבל זה וכו'. כי זה דורש פה, טיול בפרדס הוא לאו דווקא שכלי, זה מעין מה שהנשמה תואמת מהאריזה או מהזוהר. זה לא דווקא צינור לגמרי, כמו שאתה לומד עכשיו בבקמה, בסדר? זה דורש איזה מין התרשמות כזאת של הנפש, הנשמה היא לומדת שם, זה לא בדיוק השכל. ברור הנקודה הזאת? פעם אמר לי אחד המקובלים הגדולים של דורנו, אמר לי, העיקר זה מה שהנשמה תואמת מהאריזה. כן. בלימוד הזה, בטיול בפרדס. בכל מקרה, אבל זה דורש שהגוף יהיה טהור. אחרת זה יכול להתערבב, והאריזה כותב את זה בהקדמה לעץ חיים. מכל מקום, אז גם כן במקדש זה קשור הדבר הזה. בגלל שיש פה עבודות כאלה עליונות, אז יש איתם, מקופלים איתם הרבה גם רעיונות עליונים, הרבה מעוף צריך, הרבה שייכות למין עולם כזה, שהוא לאו דווקא, שאתה מבין, שאם אתה עושה את הדבר הזה, אז אתה רואה את הכישור השכלי, איך זה פועל על הדבר הזה, פועל בשמיים על הדבר הזה. זה יותר מין השגה שהיא יותר ככה, קשורה לכלי שנקרא הדמיון. הדמיון באופן כללי הוא עליון אצל הנביאים. זה הכלי שהם להשגה, כמו שכתוב, הוא ביד הנביאים אדמה. באופן הרגיל, אז השכל זה כוח יותר גבוה מהדמיון. כן, דמיון יש גם לילד. אבל אצל האדם ענק, כמו נביא, אז השכל נעשה אצלו תלמיד של הדמיון. כלומר, הדמיון, שהוא היה כוח יותר נמוך מהשכל, הוא נהיה המורה של השכל. הוא נהיה הרבה. הוא עוסק בחוכמת החלום, עוסק בהשגות רוחניות עליונות, ואחר כך השכל הוא מייסף. הוא את מה שנקלט שם בצינור אחר, שהוא למעלה מהשכלי. הוא כמעט, הייתי אומר, ויזואלי בחלום, נכון? שם הוא רואה ממש מסר אלוהי, רואה ממש איזה משהו שאפשר כביכול היה להסריט אם היינו יכולים. אבל המסר הפנימי, הרזי, או ההנהגה העתידית פה של השם, או המסר שהשם רוצה להעביר, הוא נקלט בצינור של כוח המדמה. וזה דורש טהרה עצומה, הדבר הזה. בשביל שהדמיון הוא יתרומם בכאלה כנפיים, אז ודאי שזה דורש טהרה עצומה. אז לכן, כותב פה הרב, ובשביל אלה השלבים התחתיים, שזה הרגש והדמיון, אנחנו בעמוד פי א', המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. כלומר, שכל אמרתי, זה קשור לטבילה במקווה, להסתלקות מכל טומאה. הטומאה מתי היא קיימת? בספר הכוזרי הוא מברר שהטומאה היא קיימת בשעה שיש קדושה. זאת אומרת, הטהרה היא נצרכת בשעה שיש קדושה. אם אין קדושה, לא צריך טהרה. אתם מבינים? כלומר, כשיש, לא, סליחה. התבלבלתי בין הטומאה לטהרה. עוד פעם, אני אגיד את זה מחדש. מתי הטהרה נצרכת? כשיש קדושה. נגיד, אדם מותר לו לעלות לבית המקדש כשהוא תמה, אסור לו, נכון? חייב קראת, אז זה ממש איסור. זה אחת הסיבות היום שאנחנו לא עולים להר הבית. על הסכנה מפני איסור קראת, ספק קראת, שמה לא בדיוק יודעים את הגבולות של החל, אז זה נכנס פה לספקות גדולים. אבל אם אדם הוא תמה, נגיד הוא נטמע, והוא לא עולה להר הבית, הוא חייב להיטהר? לא. הוא יכול לחיות ככה. אתם מבינים? אלא אם כן, הוא רוצה לעסוק בעולם הזה שנקרא הרגש והדמיון, שתרף אנחנו נדבר עליו, לשם הפסקה מושכת. בסדר? אני אעשה לכם תקציר של מה שנראה בהמשך, שהרב ידבר פה על תנועת החסידות, שהיא משכה הרבה לעולמות האלה שלא עסקו בהם בגלות, שזה הדמיון והרגש, ולכן היא צריכה את הטהרה. אז נחזור רגע לענייננו. אז הטהרה, מתי אדם הוא בעצם צריך, כשהוא מתעסק במשהו שהוא קשור אל הקדושה, אבל אם אין קדושה, אז אין שום צורך בטהרה, בסדר? נגיד, גם אין טומאה, אגב, כשסוס מת, אז זה לא טומאה, נכון? בסדר? כשאדם ישראל מת, זה טומאה. הוא אבי אבות הטומאה, נכון? יש פה הסתלקות של חיים. כי הייתה פה קדושה, הייתה פה נוכחות אלוהית גדולה, הייתה פה הופעת חיים משמעותית, ועכשיו היא הסתלקה. גוי הוא פחות מתאמה מיהודי, אתם יודעים? לא מתאמה באוהל. קברים של גוי, יש איזה דיון שם בגמרא, כן מתאמה, לא מתאמה. גוי במגע כן מתאמה, בסדר? אבל זה טומאה יותר פחותה, כי בכל זאת הוא אדם. חיה היא לא מתאמת, בסדר? סוס שמת, הוא לא... למרות שאם מישהו הוא סוחב, כן, בהמה, הוא כן נקרא, יש לו, הוא נקרא, זה כן מתאמה, זה מתאמה, הוא צריך לטבול, הוא צריך לטבול וזה נקרא תאומת יום. בסדר, אבל זה כבר תאומה פחות מאדם. אתם מבינים מה אני אומר? אז אני חוזר ברגע עם המסע הזה, כן, אם הוא... וכולי, ככל שיש מדרגת חיים יותר נמוכה, אז אין תאומה. וככל שאתה רוצה להיפגש עם מדרגת חיים יותר גבוהה, אתה צריך טהרה. כי להיכנס ששם בלי טהרה, זה בעצמו בעייתי. אז זה מה שהרב אומר, שמה שמקיף את המציאות בכל דרגותיה, הוא דורש טהרה. אז אני טיפה ממשיך, וזה פה יתברר תכף. לכן, הוא אומר ככה, ההשפעה העליונה לבדה, המכוונת אל הדעת, וממלא בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחני יתהר הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. הלא כל דברי כאש, נאום השם, מה יש אינו מקבל טומאה, ודברי תורה אינה מקבלים טומאה. כלומר, מה זה השפעה עליונה לבדה? תורה, תגיד שאתה לומד תורה, אדם לומד תורה, מכוונת אל הדעת, השפעה הכי עליונה. אבל כשהיא לבד, אז בתקווה שמהדעת, מתיקון הדעת, שאדם הוא טובל במקווה של הדעת, בישיבה, אז היא יתהר הכל, אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. בשביל ללמוד בישיבה, אדם לא צריך ללכת כל יום למקווה. אתם מבינים? לא חייב. ברור הנקודה הזאת? הוא לא צריך. הוא יכול ללמוד. הוא יכול ללמוד מה? הוא יכול ללמוד שהוא בתומה? כן, יכול ללמוד. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז למה? כי מה האש אינו מקבל תומה? אבל דברי תורה אינם מקבלים תומה. אין פה צד של תומה. זה לא, אש היא לא נתמת. אז הלא כל דברי כאש נאום השם. דברי תורה מתארים את האדם. אוקיי. החסידות האחרונה, מה זה החסידות האחרונה? זה חסידות הבעל שם טוב. זה עולם הוא אומר האחרונה. האחרונה ביחס אלא מה שחזל קוראים לו חסיד. הרי חזל דיברו על חסידות, נכון? כאילו מי שרוצה להיות חסיד, ילמד מילה דנזיקי, נכון? החסיד של חזל זה לא חסיד ברסלב או חב"ד, כי לא היה את זה אז. אלא החסיד שם זה מי שהוא עושה לפנים משורת הדין, מי שהוא עושה יותר ממה שהוא חייב. מי שהוא עושה רק מה שהוא חייב, בצורה שלמה, קיים את כל השולחן ערוך, הוא נקרא צדיק. מקיים במסילת ישרים, זהירות, זריזות ונקיות. מי שממשיך לפרקים הבאים, זה כבר נקרא חסיד. בסדר, גם הרמח"ל היה לפני תנועת החסידות. מישהו כותב שם על חסיד, או תנועת החסיד, מידת החסידות, הכוונה מי שעושה לפנים, מי שעושה יותר ממה שצריך. זה קשור לחומרות, זה קשור לשהוא פרוש, ממה שהוא לא חייב, מהנאות העולם הזה וכו'. טוב, אז שהרב כותב, החסידות האחרונה, הכוונה לחסידות הבעל שם טוב, שזה לא קשור למושג שחזל דיברו על חסיד, כן? זהו חסיד, המתחסד עם קונו, לא התכוונו לחסיד חבד. ברור הנקודה הזאת? בסדר? לכן, אז החסידות האחרונה, חסידות הבעל שם, טוב? עם כל ההתפשטות של הגוונים שלה, כן? זה המגיד ממזריץ', שהיו לו כל מיני תלמידים, ומהם התפתחו, גם התולדות יוסף, הוא היה, התולדות יוסף והמגיד ממזריץ', הם היו שני התלמידים העיקרים של הבעל שם טוב. ומשם, בעיקר מהמגיד ממזריץ', התפשטה החסידות. בסדר? זה האבות החסידות. אז זה כל מיני גוונים. אבל כל זה נקרא החסידות האחרונה. יש שם קצת שוני בין חסידות לחסידות. פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. בשביל כך, העירה הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. מה זה פנתה אל הרגש והדמיון? למשל, רואים את זה הרבה מודגש ומוכר גם חסידות ברסלב. הרבה צד של התבודדות, נכון? הרבה צד של תפילה וכו'. יותר לפעמים מלמדנות. דווקא היום, בגלל המחלוקת בין החסידות והמתנגדות, הרבה מהחסידויות, גם כולל ברסלב וכו', נהיו למדנים, כן לומדים וכו', כן פונים אל השכל, אבל לפחות בשלבים ההתחלתיים, כמו שהגרה זיהה את זה, זה תפס כיוונים שהם לאו דווקא מספיק למדנים, יותר עיסוק בדמיון ורגש, ודבר עם השם, והתבודדות, וכל מיני דברים כאלה שהם יותר, הרבה רגש ודמיון, גם רגש ודמיון במובן של לימוד, שעסוקים בדברים שהם לאו דווקא, לפי ההתפתחות המודרגת של השכל. זה, הרב כותב על זה פה, בפסקה, לא זוכר, אחד הפסקאות, יש לו פסקה על הדרגתיות בלימוד, מהשילוח הולכים לאט, לא זוכר את הפסקה הזאת, לא משנה. בכל מקרה, הוא גם מדבר על זה פה בהמשך, תכף אנחנו נראה. בכל מקרה, היא פנתה הרבה לרגש והדמיון. יותר מאל השכל והמעשה, במובן של היהדות, בתקופת הגלות, הרבה עסקו בלימוד, בקיום המצוות. יש פה מין, תכף אנחנו נראה את זה עוד, מין קפיצה כזאת לשכל והלכה. כן? ומעשה. ומה עם הכוחות שבאמצע? באמצע יש את הדמיון, את הרגש, נכון? לא עסקו בזה, כל תקופת הגלות. חששו מזה, פחדו מזה, לא התעסקו. והחסידות היא כן. היא כן, במובן זה שהבינו שאנחנו לקראת תהליך של גאולה, והכוחות האלה של הרגש והדמיון שלא טופלו כל תקופת הגלות, הם צריכים להתחדש. הנבואה למעשה צריכה לחזור, וזה קשור גם כן לשלמות החיים, גם של הכוחות הללו. ולכן היא פנתה הרבה אל הרגש והדמיון, יותר מאל השכל והמעשה. לא מובן שהם לא, עוד פעם, למדנים. יש חסידויות מאוד למדניות. לומדים, גם ההתנגדות של המתנגדים היא הזנה אותם, שהם נהיו יותר למדנים. יש שם הרבה לימוד. זה לא הכוונה, אבל היא כן טיפחה כל מיני כוחות שלא עסקו בהם. אתם מבינים? בסדר? לא נגעו בהם, פחדו מהם. כל תקופת הגלות לא התעסקו איתם. אנחנו בחוץ לארץ, מה יש לגוע בדברים האלה? זה סכנה. יצר הרע יכול להתלבש על זה הרבה. זה מצד אחד יכול להיות, למשל, כוח הדמיון עליון שבעליונים. מצד שני, יכול להיות גם הזיות ודמיונות קשים ובעיות. זה כמו שקדים, שהייתי ילד, ומישהו שהיה חולה הרבה פעמים באנגינה, מהלך החורף, אז הרופא, משפחה, היה שולח אותו להוריד את השקדים. מכירים את זה? מה? מה? גם היום במקרים קיצוניים עושים את זה. היום, פעם אמרו שקדים, זה איבר מיותר, כן? היום יודעים שזה דווקא לא איבר מיותר, והוא קשור מאוד למערכת החיסון. חשוב. טוב. אז אמרו, נוותר על השקדים. זה חוטף הרבה סטרפ, כן? סטרפטוקוק, החיידק כזה. אז אמרו גם כן, בגלות, למשל, נוותר על הדמיון. חוטף הרבה בעיות. לא, 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 זה לא שלי, זה לא שלי. הנה, יש לי פה כוס מים, נשאר לי שירה עם הרבה. תודה רבה, השם יברך אותך. אז חוטף הרבה מחלות, הדמיון, אז נעזוב אותו, אל תתעסק עם זה, ראית מה קרה עם שבתאי צבי, שם ראשי מרכב, אז לא אוהב אותך מכל הדברים האלה, בסדר? פחדו מזה. והחסידות היא לא פחדה, בסדר? הבא השם טוב, הוא קיבל הרבה התנגדות, גם בגלל שהוא היה דור אחרי שבתאי צבי, שהוא ערבב את כל העולם של היהדות עם הרשעה שלו, אבל... ושם העיסוק בסתרי תורה הוא היה מאוד מרכזי, והרבה דמיון, והרבה זה. ואמרו, טוב, לא רוצים עכשיו שום חידושים, תעזור אותנו כשהבא השם טוב בא. אבל החסידות היא כן פנתה הרבה לרגש והדמיון, איזה רגש ודמיון. גם מצד העיסוק בסתרי תורה בצורה שהיא לאו דווקא הדרגתית, גם מצד הדבקות בחסיד, כן? בצדיק, דבקות בצדיק, נכון? זה דורש הרבה רגש, הרבה דמיון, יש פה השתלמות הווייתית. אני עם הנפש החסרה שלי, משתלם על ידי הדבקות ההווייתית בנפש השלמה של הצדיק. זה דורש הרבה שימוש תלמידי חכמים. רבי נחמן כותב, על ידי ראיית פני הצדיק זוכים לשמחה וזריזות. בסדר, זה כבר עולמות שהם על גבול הרגש והדמיון. לא שהם לא אמיתיים, אמיתיים, זה דברים נפלאים בחסידות. אם מישהו פה מבין שאני מתנגד, אני לא מתנגד. אני מאוד אוהב את זה, אוהב חסידות. בסדר, אתם מבינים? אבל זה כבר צדדים אחרים מאשר ללמוד עכשיו בבא בתרא או רמב״ם. זה צדדים אחרים של החיים שבמהלך הגלות לא טיפלו בהם, לא רצו להתעסק בהם, לא רצו להתעסק עם האיברים האלה, כן? כמו השקדים. חוטפים הרבה מחלות, ראינו שם הרבה בעיות. אז היא פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. בשביל כך, העירה הרבה תביעת הטהרה הבשרית. כלומר, חסידות היא הרבה דיברה, הבעל שם טוב דיבר בהרבה מקומות, זה נמצא בצוואת הריבה של החשיבות, של התפילה במקווה וכו'. מה הסודות שמאחורי זה וכו'. בסדר. לכתחילה, בימי עזרא, הייתה מגמה לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש, גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכללים של האומה, והובלטה הטהרה. מה היה בימי עזרא? הייתה תקנה שבעלי קראין, עזרא תיקן בברכות כף ב', שבעלי קראין... כף בית עמוד בית, יתבלו לפני שהם עוסקים בתורה, לפני קריאת שמה. בסדר? והתקנה הזאת לא התמידה. הרמב"ם כותב על זה בהלכות קריאת שמה, וגם כן בהלכות תפילה, פרק ד', הלכות קריאת שמה זה גם פרק ד'. כותב שתקנת עזרה, ישראל לא הצליחו לעמוד בזה, והיא בטלה, כי אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. ותקנת עזרה, בגלל שהוא רצה לחבר את האומה בחזרה לשלמות של עבודת השם בבית שני, שהיא כוללת את כל קומות המציאות, גם את הצד היותר מעשי, גופני, תחתיתי, וגם את הקודש העליון, אז הוא תיקן תבילה לבעלי קראין. ו... שולחן ערוך הוא פוסק גם כן, מתייחס לזה שלא צריך היום תפילה, לא בשביל קריאת שמע, לא בשביל תפילה ולא בשביל לימוד תורה. כלומר, תקנת עזרה היא בטלה בעצם. עכשיו, אבל המגמה שלו היא נשארה, בסדר? הרעיון הרוחני של עזרה, לחבר את האומה למציאות חיים יותר שלמה, שהיא דורשת טהרה. אם המציאות חיים, אנחנו עוסקים בה, זה רק לימוד, זה רק משהו כזה... אז זה לא נצרך, אבל אם אתה רוצה מציאות חיים שלמה, שהיא כוללת גם כן את הרגש ואת הדמיון, את הצד לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש, גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכללים של האומה, אז זה נדרש, זה דורש טהרה. אוקיי, אז אני ממשיך. אתם יכולים לשאול שאלות, כן? זה לא פה דרשה של בית כנסת. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים, כלומר, בגלות, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית, מצורפת אל המעשה. כלומר, הגלות זה אל לקדוש ברוך הוא עולמו, אל הדל אדמות של הלכה. ויש פה דילוג, כאילו, שכל, לומדים גמרא, ומעשה, הלכה. וזהו, חיים מעשיים. אבל מה שבאמצע ביניהם, שזה הרגש והדמיון, הוא דולדל מאוד. אז הכוחות הרגשיים והציורים, הכוונה הדמיוניים, יחד עם גבורת החיים, גם כן הגבורה, כן, כללת הגלות זה הפחד, המורח, והמנוחה האסתטית. מה זה המנוחה האסתטית? היכולת להיפגש עם צדדים למשל אומנותיים. לא התעסקו בזה, לא פיתחו את זה. אם עכשיו, עם הגאולה, הכוחות האלה מתעוררים. ככה גם הרב קוק הוא כותב, כשהוא שלח איגרת לבית ספר בצלל שפתחו אותו, הוא אמר, זה שהאומה התחילה לדרוש לעסוק גם באומנות, זה ביטויים של תחייה, זה ביטויים של חיים, זה דבר חיובי. כי 2000 שנה לא עסקנו בזה. בסדר? שרדנו. היינו עסוקים בהישרדות, בשכל של בית המדרש, ובעולם מעשי של ההלכה, והכוחות האלה של הרגש והדמיון, שהם אגב נצרכים בשביל החזרה אל הנבואה, ולכל ההתרחבות של החיים, כי בא בארץ ישראל, זה לא רק דלת דמות של הלכה, אלא מרחב מחנה ישראל, זה י' ב' מיל, נכון? כמו במדבר, כאילו כולל את כל צדדי החיים, הדרך משל, כולל גם את הכוחות האלה של האסתטיקה והאומנות והדמיון והרגש, וכל זה נצרך. אז נשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית, כי זה הקומה הכי עליונה השכל, עד הקומה התחתית תחתית, אבל בדילוג, דילוג על הרגש והדמיון, מצורפת על המעשה. מקום השלבים הרוחנים הממוצעים, הרגש והנטייה הבשרית, נשאר פנוי. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. שיעור זה כאילו, זה מה שנשאר. בסדר? יצאה הדייקנות של התארה מכלל החובה, ותקנת עזרה בטלה, פה הדרך משל גם כן, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית, במושג של קדושה וחסידות ליחידים, עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמון. כלומר, הדייקנות של התארה היא לא חובה, לא כמו שהקראים אמרו שהיא חובה, בספר הכוזרי הוא לועג להם. כאילו עשו מהטהרה חובה. זה שטויות. כי אמרתי לכם מקודם, היא נצרכת הטהרה כשיש קדושה, אבל היום כשאין קדושה וכולנו טמאים מתים, אז זה לא, זה הוא עושה מהם חוכה והתלולה שם, רבי יהודה הלוי. הם היו מחמירים בלי הבנה. זה לא עם הארץ חסיד, אז זה נאמר. אז יצאה הדרכנות של הטהרה מכלל החובה, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית, במושג של קדושה וחסידות ליחידים. אמרתי לכם, מקובלים, חסידים, הרבה עסוקים, כן, הולכים למקווה, ומאוד משתדלים גם בדבר הזה, מי שעוסק בסתרי תורה, עד שבאה חסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמון. זה כבר יצא במהלך הגלות, זה היה היחידים, והחסידות ניסתה לשתול את זה כהדרכה להמון. בן איש חי הוא כותב על הכוונות של המקווה, ראיתי באמת. אני לא יודע אם הוא ניסה לשתול את זה בהמון. הוא ניסה? שמה הוא אומר? כן, אני לא מספיק מכיר. שמה? היום למדנו? מה שהיום למדנו? אני לא חושב שזה אני. אולי שמעת את זה ממקום אחר. אני לא מספיק בקיא. בן איש חי. הוא היה מקובל מאוד גדול, הבן איש חי. אבל אתה אומר שהוא הדריך את הקהילה שלו לטבול במקווה וכו'. אמר הרב אליהו גם כן בסידור שלו, שהוא הרבה לקח והולך על פי הדרך של בן איש חי. הוא כותב שם בהכנות לשבת, החשיבות של הטבילה במקווה, עם כל מיני כוונות שלו, ומה יעשה האדם שלא טבל וכו'. יש שם, כן. וחסידות, אתה רואה שהם, יש חסידויות כאלה שממש כל יום טובלים, וכו'. זה, כאילו, שתלו את זה בהמון, בסדר, כמובן, ועושים מזה כאילו מרכז, ושזה הנקודה, וכו'. טוב, בסדר, כמובן יש כאן גרעין בריא, שצריך הגבלה ופיתוח. זה גרעין בריא, כי אתה רוצה שהכוחות חיים הללו, של הרגש והדמיון, הם יתפתחו ויעסקו, וכל מיני תורות כאלה שיפתחו גם את הצדדים האלה שהם היו 2000 שנה לא בשימוש. עכשיו הם יוצאים מהפריזר, וצריך בשבילם אבל כלי יותר שלם. אז צריך גם את הטהרה הגופנית. אז כמובן יש כאן תהליך גרעין בריא, שצריך אבל הגבלה ופיתוח, כנראה הוא רומז לזה שאם זה יותר מדי, וזה, אז זה גם כן, צריך להגביל את זה גם, שלא להפוך את זה, כי אם זה בא על חשבון הלימוד שלך וכו', אז כנראה זה לא הנקודה, כן? גם תשעה קבין, אם אדם מתקלח מקלחת של תשעה קבין, אז זה גם מקביל למקווה וכו'. קצת פחות טוב, אבל צריך להתבונן על זה, הגבלה ופיתוח. בייחוד ראוי, אבל הגרעין הוא בריא, כן? בייחוד ראוי להתגלדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצימאון בריא ומדעה קבועה ומסוימת, לעברות את כל האומה ואת שורש נשמתה, בכל תכונת החיים שלה, שהתארה הבשרית היא אחת מגבורותיה. כלומר, יש פה גרעין מאוד חיובי, זה מה שרוצה הרב קוק לומר, גרעין חיובי, למה? שצריך עוד פעם לעשות לו גבולות גזרה, אבל כי זה חלק מהחזרה שלנו לכוחות חיים שהיו לגמרי לגמרי רדומים, לא קיבלו שום מענה, פחדו להתעסק איתם, צריך אבל את האומה עכשיו שתהיה בריאה, נכון? לעברות אותה בכל תכונת החיים שלה, וכל תכונת החיים, היא כוללת גם את התארה הזאת הבשרית, אחת מגבורותיה, כי תצא מחנה על אויביך, משמרת מכל דבר רע. למה? למה כל זה? גם כן, כי יהיה בך איש אשר לא טהור, מקרה לילה, ויצא מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. אבל למה? מה הסיבה? כתוב, על כולם אמור, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, לתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כלומר, מה הסיבה? שאדם שיש לו מקרה שאיננו טהור, הוא צריך לצאת חוץ למחנה, בגלל שהשכינה היא שורה בקרב המחנה, כיוון שיש קדושה ונוכחות אלוהית, אז צריך את הטהרה הזו. אז זה חלק מהחזרה שהשכינה בקרבנו, פה זה במובן של יציאה למלחמה, אבל זה נכון גם במובן של חזרה לכוחות החיים השלמים, בין אם זה אומנות, בין אם זה עיסוק בסתרי תורה, רגש ודמיון וכל העולמות האלה. זה דורש בעצם ככל שהשכינה שורה יותר בקרבנו, אז החיים מתרחבים. יש פה יותר הופעות של חיים במערכות החיים הכלליות, וזה ממילא דורש כלי יותר שלם, שאחת מהם זה הבחינות שלהם, זה הטהרה הבשרית. עד כאן זה ברור העסק הזה? בסדר? בסדר? אופר, דוביד, בסדר? ברור? בסדר? חוזר פה על אותו רעיון כל הזמן. חיים, ברור לך? כן, לא. יפה. בסדר? בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, עשית זה פסקה קצת פשוטה, חבר'ה, מה אתם... זה לא פה... עשית לה פה לדורות התחייה, זה פסקה יחסית פשוטה ממש. הוא בא ואומר דבר פשוט, רעיון פשוט. כיוון שהרגש והדמיון, שזה כוחות שלא טיפלנו בהם 2000 שנה ולא הופיעו, דילגנו מהשכל ישר אל המעשה, עכשיו הם צריכים לחזור, זה הרעיון של תנועת החסידות, זה התורה שאחד מהבחינות שהבעל שם טוב לבד, הוא למד את התורה שלו מהחייה השילוני. אז זה דורש גם הנהגה של הטהרה הגופנית, שזה קשור לטבילה במקווה, וגם אמרתי לכם, זה גם קשור לתיקון עמידות, דקדוק בהרבה דברים. הפרטים הקטנים, אתה רוצה לקלול את כל החיים, אתה רוצה שהשכינה תשרה בכל המערכות, אז זה דורש עיסוק גם בתחום הזה. בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית עם כל תכונתה, ולהזדווג עמה. וכל אלה אינם מכינים בסיס למעמד חי אורגני, הכולל את התחייה כולה, מראשית ההפשטה העליונה, עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, ונתתי צבי בארץ חיים. כלומר, אתם יודעים שהגבורה הישראלית היא קשורה בטהרה. אנחנו יוצאים למלחמה מתוך ששם השם חי בקרבנו, אבל מלחמה בסופו של דבר זה דבר גופני. כן, אבל דווקא בגלל שזה דבר גופני, ואתה רוצה שהוא יהיה בעצמו הופעה של הקדושה והשכינה, זה דורש טהרה. ולכן מי שיש לו מקרה שאיננו טהור, הוא יוצא חוץ למחנה, נכון? ולא יעברך ערוות דבר ושב מאחריך. אז זה נכון לגבי דבר שהוא כולל את כל מערכות החיים. זה כאילו הגבורה הישראלית זה ביטוי של הקודש בארץ, כן? ביטוי של האמונה בשם השם, דרך החיילים, דרך הביטחון שלהם בהשם, דרך המלחמה לנצח את הרע. וזה דורש טהרה. מה אתה אומר? איך דוד אומר? עוד שנייה, הזכרתי משהו. הרחץ בניקיון כפיים, נכון? והסובבה את מזבחך השם, נכון? אז הרחץ בניקיון כפיים, זה כאילו הטהרה של המעשים. אחרי זה כתוב, בך ערוץ גדוד, בך דלג שור, נכון? בשירת דוד. זה כאילו, בך ערוץ גדוד זה הכוונה במלחמה. זאת אומרת, הניקיות היא מאוד חשובה. הטהרה פה, הטהרה הבשרית, כי הלט שכינת השאר, באתר פגים, באתר חסיר, ככל שאתה רוצה שהשכינה היא תשרה ותופיע במקום יותר תחתיתי דווקא, אתה צריך טהרה. אם זה מקום רק עליון, בסדר. אתה רוצה רק ללמוד, לא חובה. אבל אתה רוצה שהאצילות העליונה היא תופיע בתחתית עולם המעשה, ותכלול את כל מה שבדרך, דרך ההנהגה שלך, זה כבר דורש כלי גדול. כן, טהרה גדולה. מאה עופר.
כן, חושב על החרדים, על החרדים בגלות, בפולין, בליטא, אפשר בקלות להבין למה הם פחדו לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר המקומיים לאומנות. אני יכול לראות את זה גם היום בארץ, ולא רק במגזר החרדי.
ברור, אבל אתה רואה, עולם שלם של... אתה צודק, וזה מצד משהו אחר, זה קשור לחנוכה וההשפעה של היווניות, של האסתטיקה היוונית, הגויית, הערכים הנפולים שמקופלים באומנות שם, נכון? והחוסר צניעות, אתה צודק 200%. גם היום פה אני לא אשלח את הילדים שלי פה ללמוד בכל מיני מקומות שאני לא חושב שהם נקיים וטהורים. אבל אם זה... אנחנו כן רוצים לפתח אומנות שיש בה טהרה וקדושה, ואנחנו חוזרים על שירת הלוויים, ואתה מבין, הכוחות האלה מתחילים לצמוח.
אני רוצה להבין מהפסקה הזו, כי גם בגלות, כמעט כולם קבלו במית, וגם בארץ היום...
לא, לא, לא. לא כולם ולא, זה לא נכון. זה החסידות שתלה את זה. זה היה פעם ליחידים. אתה מדבר על הגלות של השנים האחרונות. כמה זמן תנועת החסידות קיימת? 200 שנה. אז על זה אתה מדבר. 200 שנה האחרונה זה נפץ יותר בקרב החסידים, מסכים איתך. זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו פה. ולפני זה לא. לא, החסידים תמיד היה להם מקובלים. זה היה יסוד. בסדר, לא לפני הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, החסידות האחרונה, מה שהוא כותב פה, היא רצתה לשתול את ההנהגה הזאת בהמון. אבל זה חלק מהשלמות של האומה, שהיא חוזרת לארץ וכו'. אז בשביל להכשיר את עצמנו, לכלול את צדדים של רגש ודמיון בצורה בריאה, לא שיתלבשו על זה כל מיני כיוונים של הזיות או של דמיונות או של צמצומים, אלא אתה רוצה לבוא אל ה... למקומות האלה עם, שהקודש יתלבש על גביהם בצורה בריאה ושלמה, אז זה דורש גם את הטהרה הבשרית. זה בעצם עומק הפסקה פה. הרעיון של הפסקה פה. בסדר? ילד שכינת השריה באתר פגים או חסיר.
שגידל את הילד שלו עם האחים של הציונות הדתית, אז איזה, למה הוא עדיין יש חשש לשלוח את הילד לבצלאל? כאילו הילד כבר היום מצובש ולעמוד איתנו לדברים.
זה לא נכון, בגלל שאתה היום, המקומות האלה, אני לא רוצה לדבר על בית ספר זה או אחר של אומנות, אבל היום במיוחד יש כיוונים כמו שבא, בתרבות הכללית, באקדמיות, במדעי הרוח יש כיווני מחשבה פוסט-מודרני וכו'. כפרנים, יווניות, כן, ריצות, בחינה רעיונית, זה בבתי ספר לאומנות מאוד מצוי. מאוד מאוד מצוי, ולכן לשלוח לשם זה לשלוח אותם ישר אל הקסבה של, של יוון, אתה מבין? זה ממש בעיה. יש לי חבר, חבר מאוד טוב שלי, הוא פתח פה בית ספר לאומנות בירושלים, טוב ויפה קוראים לזה, נחמיה בועז קוראים לו, הוא הראש שם של הזה, והוא צייר, צייר בן ציירת, אמא שלו גם כן ציירת גדולה, אבא שלו משורר, משהו מיוחד כזה. ושם הכל על אדני הקודש. יש להם גם בית מדרש כזה שלומדים, עוסקים ברעיונות שמאחורי האומנות. יש הרבה מה ללמוד, מה לפתח. הכל על אדני הקודש. זה חסר מאוד בתרבות הישראלית. מאוד. בסדר? שם הכל, שם אתה... הרבה סופג ישר לבריד את כל הרעיונות הכי חולניים. לערינו. בגלל שזה עולם של דמיון, הרבה מתלבש שם על השקדים האלה, נכון? החיידקים, הווירוסים היותר קשים שם מתלבשים. צריך שם הרבה טהרה. הרבה מאוד טהרה. בסדר? שמע מאחד שעוסק באומנות. הרבה טהרה צריך. טוב. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות. להתראות.